וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. לא כתוב שום המשך לראייה הזאת. לא כתוב מה יצא מזה, לא כתוב מה נתגלה לו בראייה הזאת. אין לזה שום המשך. רק וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וזהו, שום דבר לא יותר. אחר כך, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, זה בפשטות, זה מעשה אחר, לדעת רוב הראשונים. אבל אותו וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, מה יצא מזה? מה נתגלה לו? מה? אין לזה המשך. זה דבר בלי... לא קרה פה שום דבר, לא נתגלה פה כלום. שום, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, רק וירא אליו, וזהו. אז שואלים את זה. שאלה שהיא מוזכרת במובה, הרמב"ן מביא את שיטת הרמב"ם, שכל המשך הפרשה היה כולו מראה נבואה, וכנראה שזה מה שהכריח אותו ללמוד כאן. וירא אליו השם באלוני ממרא, והראייה הזאת, אז כל ההמשך של יער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער על צליקתם, כל זה היה במראה נבואה. כל זה לא היה סיפור שקרה, אלא במראה נבואה. אבל הרמב"ן כבר חולק, וזה חולק חזק, ורוב הראשונים, דעתם לא כך. על כל פנים, הסיפור, מה שכתוב כאן נשאר סתום. וירא אליו השם באלוני ממרא שום דבר. מה זה אומר? רש"י בהמשך, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. כתוב היער וירוץ לקראתם. אותם שלושה אנשים, אומר על זה רש"י, אחד לבשר את שרה, ואחד להפוך את סדום, ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירם בלשון רבים, ויוכלו ויאמרו אליו, ובבשורה נאמר ויומר, ובהפיכת סדום הוא אומר כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי אופקי. רואים מכאן ששלושת המלאכים האלה, אז הם התחלקו, וכל אחד ואחד היה לו תפקיד משלו, שליחות משלו. ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט. יש כאן משהו מוזר, כן. עצם זה שהצלת לוט והריפוי של אברהם הם נחשבים לשליחות אחת, זה גם דבר מוזר. אבל מה שיותר מוזר זה, מה זאת אומרת לרפא את אברהם? מה זה לרפא את אברהם? מה קרה? היו לו כאבים קצת. יש כאן איזה חוסר פרופורציה, שלחו שלושה מלאכים, ואחד לבשר שנולד, שיוולד יצחק, זה מהפכה בעולם. אחד להפוך את סדום, שזה גם, זה משהו, זה בכל זאת משהו, זה סיפור גדול, המון אנשים נהרגו שם. ואחד לרפא את אברהם מקצת כאבים, הוא לא היה בסכנת נפשות, שום דבר. לרפא את אברהם מקצת כאבים. נו, זה, מה העניין שבזה? מה העניין העולמי שיש בדבר הזה, בלרפא את אברהם הזה? מה העניין הגדול? ו... ואנחנו רואים גם שאותו מלאך נצטווה על עוד דבר. זה, כן, זאת הייתה עיקר השליחות שלו, ומה שמסונף אליה זה להציל את לוט. להציל את לוט. מסונף לשליחות הזאת לרפא את אברהם זה להציל את לוט. להציל את לוט זה הכוונה להציל את המלך המשיח. זה הכוונה להציל את דוד המלך, להציל את המלך המשיח, ולהציל את התקווה של כל הדורות כולה. זה להציל את התקווה שהעולם יתוקן. זה סניף לרפא את אברהם. לרפא את אברהם זה העיקר השליחות, וזה מצטרף לרפא את אברהם. זה מאוד, זה מוזר, זה לא מובן. ממש לא מובן. הגמרא אומרת הגמרא במגילה בדף י"ז עמוד ב' כתוב בגמרא סדר הברכות של תפילת 18 אז כתוב בגמרא במתנית התנה 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר תנו רבנן מניין שומרים אבות מניין שומרים גבורות מניין שומרים קדושות אלה שלושת הראשונות ומה ראו לומר בינה אחר קדושה שנאמר והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו וסמיך לי וידעו תואי רוח בינה, וידעו תואי רוח בינה. תשובה אחר בינה, תכתיבו לבבו יבין ושב. ומה ראו לומר גאולה בשביעית? אמר רבה מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, לפיכך קבעו בשביעית. ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לפיכך קבעו בשמינית. כיוון שהמילה ניתנה בשמינית, דהיינו ביום השמיני ימול בשר עולתו. לכן ברכת רפאנו נקבעה להיות הברכה השמינית. מדוע? מפני שהמילה ניתנה בשמינית והמילה צריכה רפואה, כי זה כואב, כי חותכים, זה מין ניתוח קטן. והמילה צריכה רפואה, וכיוון שהמילה צריכה רפואה, אז לכן תקנו להגיד רפאנו בשמינית. המילה צריכה רפואה בין, בגמרא כתוב מספר עצום, ולאלוקים השם למוות תוצאות, יש כל מיני, יש המוני מחלות כמניין תוצאות. זה קרוב לאלף. המון מחלות יש, מה שאתה אומר? המילה היא אחת מהם, וזו לא המחלה הקשה ביותר. אז כתוב כאן, שמכיוון שהמילה נאמרה ביום השמיני, אז לכן המילה שנאמרה ביום השמיני מחייבת שברכת רפאנו תהיה הברכה השמינית. אז הדבר מובן מאליו. רפאנו נאמר בשמינית, כן, רפאנו נאמר בשמינית, זאת אומרת ששורש כל רפואה בעולם נמצא במילה. המילה היא השורש לכל רפואה שיש בעולם. רפאנו אומרים בשמינית, משום שרפאנו, כן, רפאנו מקביל למילה. המילה היא הרפואה של העולם. העולם, כן, העולם נרפא בשמיני. ביום השמיני העולם מקבל רפואה. המילה היא הרפואה שיש בעולם. ובדרך כלל, כך דרכם של רפואות, בדרך כלל, ככה זה, רוב הרפואות הם כאלה, שהרפואות הן בדרך כלל מדבר שהוא, שלעצמו דבר מזיק. זאת אומרת, בריא, כשהוא לוקח רפואה, אז הוא מפסיד לעצמו. אז כתוב כאן, המילה עצמה גם היא צריכה רפואה. אבל זה הפירוש, הפירוש הברור, הפשוט. לא מתכוונים כאן לומר שהמילה היא מחלה שהיא צריכה רפואה, ולכן תקנו להגיד את זה בשמינית, כדי להזכיר לנו, כדי להזכיר לנו, כאילו, שהיום השמיני הוא צריך רפואה. הרפואה שייכת ליום השמיני, הרפואה שייכת למספר 8. הרפואה עצמה שייכת למספר 8. ביום השמיני יפול ימול בשר אורלתו. אז כתוב כאן שהמילה הזאת היא בעצם הרפואה. וכל רפואה יש בה קצת משהו כואב. משהו כואב. אבל העיקר, זאת אומרת, החידוש שכתוב זה שהרפואה היא, הרפואה ניתנה בשמינית. הרפאינו צריך להיות נאמר בשמינית, משום שהמילה שהיא עיקר הרפואה, היא זאת שניתנה בשמינית. שורש הדבר הוא, כפי הנראה, בלשון הקודש, בלשון הקודש, אז המילים שמשמשים למושג רפואה, המילים הנרדפות לרפואה, אז המילים הנרדפות לרפואה זה ארוחה, ארוחה וחף, לשון אריך, ארוך, ארוחה. תעלה, ועוד כמה מילים. בכל אופן, מהמילים האלה אנחנו לומדים. זה דבר, כן, דבר משונה, דבר מוזר. החולים, בלשון חכמים, בלשון חזל, בלשון הארמית, שהגמרא משתמשת בו, אז החולים נקראים קצירי, והרפואה נקראת ארוחה. זאת אומרת, החולה יש בו משהו קצר, והרפואה היא מביאה משהו ארוך. אז הפירוש הוא ברור, הדברים הם פשוטים, הדברים פשוטים. כל חולי, כל חולי לא ממשיך את הזכרנו את המילה תעלה. תעלה זה הכוונה מין, כן, מין דבר שמעביר דרכו, כן. דרך תעלה עוברים מים, דרך תעלה עוברים כל מיני, כן, איזה שהם נוזלים. זאת אומרת, כשאדם חולה, אז הדברים לא זורמים כראוי. המערכת לא זורמת כראוי. יש כאן איזה מעצורים. אז הדברים נקטעים. אותם השפעות שצריכות לעבור מאיזשהו מקור לאיזשהו, הדברים צריכים לעבור מן המקור אל להתפרס על פני כל הגוף. אז אותם דברים שצריכים לעבור מן המקור, להתפרס על הגוף כולו, להתפרס להתפשט לכל האיברים כולם. אז התעלות, קרה להם משהו, והם נסתמו. וכשהדברים נסתמים, אז המערכת לא מחוברת לשורשים כמו שצריך. זה החולי, כמו שמשתמע מתוך המילים בעצמה. זהו החולי, וכאן נמצאת הרפואה. הרפואה היא התעלה. הרפואה היא קצר, זה הכוונה, שהדבר הזה נתקצר. הוא צריך היה להמשיך הלאה, וקצירי. קצירי זה נקרא, שהדבר נתקצר ולא ימשיך להגיע עד המקום שהוא צריך היה להגיע. נתקצר. ואותו, כן, אותו קצירי, אותו, כן, העובדה שהדבר הזה נתקצר היא סיבת, היא סיבת המחלה, היא יותר מסיבת המחלה. היא החולי עצמו. ארוחה, כן, משהו שייך למימד של אורך. כשמביאים משהו ששייך לאורך, כן, כאילו מעריכים את מה שצריך, את מה שנתקצר מעריכים, זאת הרפואה. אז זאת הארוחה ומרפא. על טריפה, הזכרנו את זה פה פעם, על טריפה כתוב ברמב"ם, מי הוא טריפה? כאן מדובר על טריפות אדם. מה נקרא, מי נקרא אדם טריפה? טריפה זה הכוונה, שמי שהורג אותו פטור. אסור להרוג אותו כמובן, אבל מי שהורג אותו לא חייב מיתה. ומתוך כך הוא פסול לעדות, ומתוך פסול לעדות בדיני נפשות, יש כמה תוצאות. אדם טריפה, יש כמה וכמה דינים באדם טריפה. הדין שהרמב"ם מדבר, מה שאנחנו מזכירים עכשיו, זה הדין שמי שהורג אותו פטור. אין עליו חיוב מיטה אם הורגים אותו. משום שהוא נחשב כמישהו שהוא כבר נחשב במידה מסוימת כמת. אז מי שהורג אותו לא הורג אדם חי לגמרי. מה זה טריפה? אז כתוב ברמב"ם. טריפה הוא, זה גם פירוש המילה טריפה. טריפה הוא מי שחולה בחולי, ויאמרו הרופאים שהחולי הזה אין לו, כך כתוב, כך כתוב בלשון הרמב"ם, החולי הזה אין לו תעלה באדם. בני אדם אין בידיהם רפואה, אין להם תעלה לחולי הזה. הוא בא ימות, בחולי הזה הוא ימות, אם לא ימיתנו דבר אחר. זאת אומרת, אפילו אם הדבר הזה יקרה בעוד הרבה שנים, אבל החולי הזה הוא חולי שהוא מימית, מימית. ואין בידינו שום רפואה לחולי הזה. אז זאת אומרת, שמי שחולה בחולי הזה, אז הוא עתיד, כן, עתיד למות. עתיד למות מהחולי הזה, זה דבר שימית אותו. אז פירוש הדבר שיש בו בגופו כבר נעשה משהו שימית אותו. אז האדם הזה כבר המיתו אותו פעם אחת. אז הרוצח שרוצח אותו, שהורג אותו, אז הוא רק משלים מלאכה, אבל לא עושה דבר חדש. הוא משלים דבר שכבר התחיל, שכבר נעשה. אבל הרמב"ם משתמש במילים שמחולי זה אין לו תעלה באדם. אין לו תעלה באדם. המילה טריפה זה גם ערבוב. כן, כמו לשון שמדברת על ביצים טרופות, כן, שמערבבים את כל החלקים ושמים אותם ביחד, וכל דבר לא נמצא במקומו. טרוף, כן, טרוף. כשמדברים על מישהו שהוא נטרפה על הבדעתו, זה נקרא שהוא השתבש, והדברים לא מסודרים אצלו. זאת המילה טריפה. המילה טריפה אומרת שהאדם הזה השתבשו אותם סדרים בגוף. אותם סדרים, אותה מערכת פיזית, מערכת גופנית, שהיא המערכת היא המערכת שמחזיקה אותו, מחזיקה אותו בבריאות, מחזיקה אותו בצורה תקינה, כראוי. המערכת הזאת נטרפה, נטרפה. כלומר, כאן נמצא החולי וכאן נמצאת הרפואה. החולי הוא מין, כן, ערבוביה. ערבוביה זה נקרא שמערכות מתערבבות במערכות אחרות, וככה דברים משתבשים. והריפוי הוא תעלה, ארוחה. כשאומרים את זה בלשון, כן, כמו שאנחנו משתמשים, צריך לומר ארוכה. אבל כן, ככה זה הלשון ש... בנוסח התפילה למי שאומר את זה. זה דבר ברור, כן. זה דבר ברור, שהברית, הברית, ברית המילה, ברית מחברת את אותו גוף, את אותו אדם, את אותה מציאות. היא מחבר, הברית הזאת היא זאת שמחברת אותו לשורשים הנכונים, לשורשי החיים הנכונים. אותה ברית קושרת אותו, התהלך לפניי והיה תמים, תמים. הברית הזאת משלימה אותו. כשהיא משלימה אותו, אז הוא נעשה בריא. הברית מבריאה אותו. ברית, אז כמו שאמרנו, הוא נעשה בריאה חדשה. כמו שאנחנו מדברים תמיד, שזה פירוש המילה ברית. נעשה, כן. הברית עושה אותו בריאה חדשה. והבריאה החדשה הזאת היא בריאה שהיא מחוברת היטב, קשורה היטב לשורש. באופן שהרפואה האמיתית היא אותה הברית. וכשכתוב שנשלח מלאך לרפא את אברהם, אז הכוונה היא לא שהמלאך בא לרפא את אברהם מכאבים מסוימים שכואב לו, אני יודע. זה ככה. אילו אברהם היה חולה חלילה, כן, אילו חלילה הוא היה חולה שפעת, אז לא היה נכנס, אין שום צורך, כן. זה דברים שמסתדרים עם זה. מסתדרים עם זה, לא צריכים לשלוח מלאך בשביל זה. המלאך שנשלח זה לגלות את כוח הריפוי שיש בברית. לזה נשלח המלאך. לרפא את אברהם, את הרפואה האמיתית. זאת אומרת, לגלות פה את כוח הריפוי האמיתי שיש בברית. כאן זה כבר יותר מובן. השיבוש, זאת אומרת, מי שהלך, אותו מלאך שריפא את אברהם, הוא היה המלאך שהלך להציל את לוט מתוך ההפיכה. זאת לא אותה פעולה, זאת לא אותה פעולה, אלו שני שליחויות בפירוש, בפירוש שני שליחויות. להציל את לוט מתוך ההפיכה זה עניין אחד, וגם השליחות כאן היא שליחות אחרת. זאת שליחות שהיא, כן, אותו מלאך נשלח למשהו, לתפקיד לגמרי אחר. להציל את לוט, להציל את לוט זה הפירוש להציל את כל העולם כולו. להציל את כל העולם כולו. אבל באמת, זהו, זהו העניין. בהכי עסקינה, זה אותו דבר. ההצלה של לוט, כאן תמון, כן, כאן תמון הריפוי של כל הבריאה כולה.
מי שריפא את אברהם, כלומר, מי שריפא את אברהם, גם הוא ריפא את כל הבריאה כולה. מי שנשלח לרפא את אברהם. אז אברהם אבינו, שהוא אברהם, אברהם הוא הבהיברעם של הבריאה. אברהם אבינו. וכשאברהם אבינו נעשה תמים, נעשה שלם, נעשה יצור שלם, לא, אין שום פגם בגופו. אין שום פגם בצורת האדם שלו. התהלך לפניי והיה תמים. תמים, שלם. זאת הברית שנכרתה עם אברהם אבינו. אותה ברית שעשתה את אברהם אבינו לשלם, שלם. מי שיש בו אורלה, יש בו משהו שנקרא יתר כנטול. האדם הזה נקרא מחוסר, מחוסר. אותה יותרת, היותרת הזאת עושה אותו לחסר. כמו אדם שיש איבר בגופו שהוא מיותר, הוא לא נחוץ. אז האדם הזה נקרא על פי דין, כך באדם, כך בבהמה. על פי דין הוא נקרא מחוסר עבר. הוא פסול לעבודה. בכל מקום שהמום פוסל, אז גם עבר נוסף פוסל. אדם שיש לו שש אצבעות ביד. אז הוא נחשב למחוסר אצבע. כל יתר כנטול דם. להבריא את הבריאה כולה, להבריא את כל העולם כולו, להביא דבר שהדבר הזה הוא הרפואה האמיתית שמחזירה את כל הבריאה כולה לאיתן בריאותה. כל הבריאה חוזרת לאיתן בריאותה. אלו הם שני הדברים. הברית היא זאת שמחזירה את כל הבריאה כולה אל עיקר הבריאה, אל הברית. בריאה, ברית, בריאות. כל שלושת המילים האלה, כמובן, הרי זה ברור שזה אותו שורש יש כאן. זאת אומרת, יש כאן הבריאה בשלימות. מי שמחזיר את הבריאה, כולה, באמת אל הבריאות האמיתית, מחזיר אותה לשורש הנכון, ומחזיר אותה לאותו מצב שכל חלקי הבריאה, כל חלקי הבריאה הם כולם, כולם, אין בהם שום טירוף, אין בהם שום שיבוש, אין בהם, כן, המערכת כולה מתפקדת בתיאום מלא. זה הפירוש, הבריאה כולה, הבריאה כולה, בריאה. זהו חלק אחד. ובכן, אנחנו חוזרים לעיקר הדבר. וירא אליו השם, באלוני ממרא, שנתן לו עיצה על המילה, כמו שרש"י אומר. ושם כביכול בורא העולם נגלה אליו. ושם הוא ראה את שלושת האנשים. ושלושת האנשים האלה, מה שהם עשו שם, כן, זה היה תולדה מהברית. תולדה מהברית. המשך הברית שכביכול בורא העולם קראת עם אברהם אבינו ברית. וכשבורא העולם קראת עם אברהם אבינו ברית, בדבר הזה עצמו, אז בורא העולם גילה כאן שאברהם אבינו הוא העיקר בעולם. הוא ההיברעם של כל הבריאה כולה. הוא העיקר בבריאה. הוא המציאות האמיתית בבריאה. הדבר הזה מחייב שהוא יהיה ההמשך, הוא העיקר בבריאה, וממנו, כן, הבריאה תמשיך לי, רק מכוחו הבריאה תמשיך להתקיים, זאת לידת יצחק. מזה התחייב, מזה עצמו התחייב, מהפכת סדום. מהפכת סדום, זאת אומרת, סדום. סדום בכל הערי, כן, כל ערי הכיכר. סדום שהעמידה את עצמה באופן עקרוני נגד מידת החסד של אברהם אבינו, העמידה את עצמה, כן, שמה את עצמה כך ש לעקור את מידת החסד של אברהם אבינו. אז כשאברהם אבינו נקבע, נחרטה איתו ברית, והוא נהיה עיקר הבריאה, הוא נהיה היברעם של העולם, אז לא, אז סדום חייבת להסתלק מהעולם. אין לסדום מקום בעולם. זאת אומרת, זה מה שהוציא את סדום מחוץ לבריאה. אז כשאברהם אבינו נמצא באילוני ממרא, ושם היה, שם הרי הייתה הברית, שם נחרטה הברית, שם הייתה המילה. אז באים אליו שלושת האנשים האלה ואומרים לו, מגלים לו את מה שיוצא מתוך הברית הזאת. מה שיוצא מתוך הברית הזאת זה לידת יצחק, הפיכת סדום, דהיינו סילוק של סדום וכל תולדותיה מהמציאות, והגילוי שהברית הזאת היא הרפואה האמיתית של העולם. זאת הרפואה. המלאך רפאל, שהוא ממונה על כל עניין הרפואות בעולם, אז הוא בא לרפא את אברהם. והוא עצמו בא להציל את לוט. הדבר הראשון שקרה מכוח אותה ברית, זה מה שכתוב בפסוק הראשון. ויראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כן, מה שדיברנו זה על, מהפסוק השני ואילך. וישא עיניו ביער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז אלה הם האנשים שבאו, כן, לתקן, להמשיך את מה שיוצא מתוך אותה ברית. אבל הפסוק הראשון הוא אומר, כמובן, שם כתוב העיקר של מה שיצא מתוך אותה ברית. העיקר, מה יצא מתוך אותה ברית? מה הפועל היוצא מאותה ברית? ננסה להבין. בכל מקום בפרשת לך לך כתוב כמה פעמים וירא השם אל אברהם, וירא השם אל אברהם ויאמר לו, וירא השם אל אברהם. למה נשתנה כאן הלשון? כתוב הפוך, כתוב וירא אליו השם, לא וירא השם אליו, אלא וירא אליו השם. וזה מובן מאליו, כן, מובן שאלו שני דברים שונים. זאת אומרת, אילו היה כתוב וירא השם אל אברהם, אל אברהם. אז פירוש הדבר היה שהדבר התחיל מהתערותא דלעילא, כביכול בורא העולם נראה, נתגלה, וזה אותו נתגלה מלמעלה, או זה התכוון לאברהם. שכתוב הפוך, שכתוב וירא אליו השם, וירא אליו השם. אז הדבר התחיל בו. הדבר התחיל ממנו. כן. ממנו זה התחיל. הוא היה שורש של אותו גילוי. כן. הוא זה שהביא עליו את אותו גילוי. הוא היה זה שהתחיל. דהיינו, אותה הראות, אותה התגלות, היא באה ממנו, אליו, אליו, השם. הוא זה, כן, הוא זה שהתחיל את אותו גילוי, את אותו תהליך, התחיל ממנו. הלשון וירא, זה כמובן, כן, זה מובן מאליו. הלשון וירא השם אל, אז פירוש שכביכול בורא העולם מתגלה אל. או וירא אל מישהו, אל אברהם, השם, אז הכוונה היא שממנו זה מתחיל. זה דבר שנובע, יוצא, כן, מתגלה על ידו. הוא זה שמביא את הגילוי לעולם. זה דבר ידוע. כן, דבר ידוע, דבר מדובר הרבה ושגור בפי העולם. ידוע. מדברים תמיד על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז נפרש קצת את מה שנוגע לענייננו. דברים כתובים, דברים שנמצאים בעולם והם נמצאים בכתובים, הם כתובים. פירוש הדבר, הדברים האלה נמצאים, אבל הם נמצאים במקומם. כשהם כתובים, אז מזה לא נובע שהדברים האלה מצטרפים לחיינו שלנו. הם כתובים והם נמצאים שם. הרי ספר תורה מונח, כל מי שרוצה יבוא ויתול, יבוא וילמד. השם, שם העצם, השם המיוחד, השם המפורש כמו שהוא נקרא. אז הוא נכתב אבל לא נקרא. אפשר לכתוב אותו, הוא כתוב, דהיינו הוא מציאות בעולם, אבל זאת לא מציאות שמצטרפת לחיינו. הדיבור לעולם, כן. הדיבור הוא תמיד, כשבני אדם מדברים, אז ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה, כך אומר התרגום. דיבור זה גילוי של נפש חיה. הדיבור הוא החיות, החיים. לדבר, אפשר לדבר רק מה שמצטרף לחיינו. אנחנו יכולים לדבר אותו. לדבר אותו זה הכוונה, רק אם אנחנו חיים אותו, אז אנחנו מדברים אותו. אבל אם הדבר נמצא במציאות, אבל הוא לא מצטרף לחיינו, אז הוא יכול להיות כתוב, אבל לא יכול להיות מדובר. אפשר לקרוא בו. אפשר להסתכל עליו, אפשר לקרוא בו, אבל אי אפשר לדבר אותו. הדבר לא מדובר. השם המפורש, אי אפשר, כן. זאת אומרת, רחוק מאיתנו. צריך משהו מיוחד, אדם מיוחד, אדם מיוחד מאוד, אחד, ביום אחד בשנה, במקום אחד בעולם, אפשר, שם, רק שם אפשר לדבר את השם, וגם זה בהגבלה. כך וכך. יום שהוא אחד בשנה, במקום שהוא אחד בעולם, אדם שהוא אחד בכלל ישראל. הוא יכול לדבר, לומר את השם כמו שהוא. כמו שהוא כתוב. חוץ ממנו, אז השם יכול להיות רק כתוב. כתוב, בספר תורה הוא כתוב. סופרים כותבים אותו, אבל הם לעולם לא יוכלו לדבר אותו. זאת אומרת, זה לא לעולם, כן, לעתיד לבוא. אז כשם שאני נכתב, אני נקרא. אבל לא בעולם הזה, לא במציאות שאנחנו חיים בה היום. המציאות שאנחנו חיים בה היום, אנחנו לא חיים, כן, לא מצטרף. השם המיוחד, השם המפורש, לא מצטרף לחיינו. התורה שבכתב היא מציאות. התורה שבעל פה היא חיים. התורה שבכתב כתובה, התורה שבעל פה מדוברת. בכל מקום בשס, בשס בבלי. אז כשרוצים לומר שהדבר הזה הוא דעתו של פלוני, אז קוראים לזה אליבא דידי. אליבא דידי. פירוש המילה אליבא זה הדבר הזה יוצא מליבו של פלוני. בירושלמי הלשון הדעתה, בבבלי הלשון אליבא. אליבא דהכתנה, אליבא דהכתנה, הוא, אליבא דידי. זאת אומרת, הוא הולך לשיטתו, הוא לשיטתו. זאת אומרת, כמו ששיטתו היא במקום אחר, כך שיטתו גם פה. משום שזה לב אחד, לב אחד. חי את שני, החיים הם תמיד דבר אחד. דבר אחד, דבר אחיד. החיים האמיתיים. וכמו שהאדם הזה חי את הנושא, את העניין הזה בסוגיה ההיא, אז כך יוצא מזה שהדבר הזה שהוא אומר בסוגיה הזאת, היא מאותו לב, זה מאותם חיים יוצא. עלי בדידי. התורה שבעל פה עניינה, כמו שידוע, התורה שבעל פה היא כזאת, שכשחכם שמשיג תורה שבעל פה, כשחכם משיג בתורה שבעל פה, אז הוא בסברת ליבו שלו, בהבנתו שלו, יכול לכוון לכביכול, לאמיתה של תורה. דהיינו, בן אדם מתוך ליבו שלו הוא יכול להוציא תורה. זה נקרא שהתורה מצטרפת לחייו, וזה נקרא שהתורה אצלו היא תורה שבעל פה. זאת אומרת, תורה מדוברת, תורה שאפשר לדבר אותה. כלומר, תורה שחיים אותה. זאת התורה שבעל פה. בפסוקים, בפרשה. אז לא מצאנו, לא נאמרו, לא גילו לנו. יותר מברית אחת שנחרטה עם אברהם אבינו. אני מתכוון, ברית מילה. ברית המילה היא ברית אחת. זאת ברית אחת שנחרטה עם אברהם אבינו. ברית מילה. חוץ מיתר הבריתות של, כן, של הארץ והכל. המשמעות הפשוטה גם בפסוקים וגם בדברי חז"ל, שכל הבריתות שנחרטו עם אברהם, כולם תלויות בברית הזאת. זאת הברית שהיא, כן, כמו שכתוב, להיות לך לאלוקים, הברית בסוף פרשת לך לך, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, ונתתי לך את הארץ הזאת, כן, גם השחייה בארץ באה מתוך אותה ברית, מתוך אותה, מכוח אותה ברית, באה השחייה בארץ. לתת לך על ידי מצווה זו, כמו שכתוב ברש"י. בספר יצירה שמיוחס על די רבותינו לאברהם אבינו, אז שם כתוב במפורש שבורא העולם קראת יחד עם ברית המילה עוד ברית. קראת לא ברית, כמו שכתוב שם באותה משנה בספר יצירה. כתוב שקראת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו והיא ברית הלשון, ובין עשר אצבעות רגליו והיא ברית המילה. זאת אומרת שנחרטו עם אברהם אבינו שתי בריתות. שתי בריתות. למה זה לא כתוב בתורה? למה זה לא כתוב בתורה? אלו שתי בריתות, וזה נראה להיות שתי בריתות שונות, בשני מקומות שונים בגוף. איך היא נראית אותה ברית לשון? איך היא נעשית? איך היא מתקיימת? מתי עושים אותה? מתי עושים אותה? מתי קורטים אותה? הברית הזאת נחרטה עם אברהם איך אנחנו משתייכים אליה? וברית המילה אנחנו יודעים, כן, כך. להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, כל זה, כן. על ידי ואתה את בריתי תשמור. ומקיימים את זה, כן, כמו שידוע, מעשים בכל יום. איך מתקיימת, איך נחרטת ברית הלשון? איך היא נחרטת? איך היא מתקיימת? במה היא מתגלה? מה זה? אותה ברית לשון שנחרטה עם אברהם אבינו, אותה ברית לשון היא שייכת לברית המילה. היא רק, כן, גילוי נוסף. זה גילוי נוסף, זה ביטוי נוסף לאותה ברית. הברית הזאת נחרטה בין, כמו שכתוב מפורש בפסוק, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. אז כמו שידוע, הרי בורא העולם הרי אמר, כן, קרא לאברהם, לאברהם הוא קרא אברהם, קרא לו אברהם על שם אב המון גויים נתתיך. ואברהם אבינו נעשה אב לכל מי שכמו שהזכרנו פה. הרי הוא אב לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. אברהם אבינו הוא אב לכולם. לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. האבהות הזאת, היא נעשית על ידי הלשון. היא נעשית על ידי הדיבור. זאת אבהות שנעשית על ידי זה שאברהם אבינו היה זה שלימד את העולם, לימד את העולם. לשונו של אברהם אבינו, דיבורו של אברהם אבינו, כמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר, כמו שרבינו בחיה מפרש את מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו. אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, זה כוח הדיבור של אברהם, אותו דיבור של אברהם, שכל מי שהיה רואה את זה היה מיד מתרפא. זאת אומרת, כל מי שהיה רואה את זה היה מיד חוזר לעיקרו, היה חוזר לשורשו, היה מיד מתרפא. וזה ברור, כן, שאותה מרגלית היא ברית הלשון של אברהם. שתי הבריתות האלה הם אלו שעל ידם האנושות מתרפאת, הבריאה מתרפא. כולם מתרפאים על ידי שתי הבריתות האלה. הם אלו שמבריאות את העולם. כל הרואה את אותה מרגלית שהייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, כל מי שרואה אותה היה מיד מתרפא. כל מי שרואה זה הכוונה, כל מי ש... כמובן, הרי אותה מרגלית שתלויה בצווארו, כפי הפירוש של הראשונים, תלויה בצווארו זה הכוונה, כוח דיבורו, והכוונה, את כוח הדיבור שומעים ולא רואים. אלא, כל מי שהיה רואה את אותה מרגלית זה הכוונה, אברהם אבינו היטה את כל בני אדם לראות את הדברים, כפי שהוא ביאר אותם, כפי שהוא דיבר אותם. כך אברהם אבינו העמיד את כל מי ששמע אותו. כל מי ששמע אותו ראה את אותה מרגלית. זאת אומרת, הוא ראה אחרת. ראה אחרת. העולם נתפס אחרת. העולם נראה אחרת. העולם נתגלה בצורה אחרת. זאת הייתה אותה מרגלית. בצווארו של אברהם, שכל מי שהיה רואה אותה היה מתרפא. שתי הבריתות האלה אחת הן, זאת ברית אחת, ברית אחת. אברהם אבינו מאז הברית מוליד בני ברית. אברהם אבינו מוליד בני ברית. במשנה כתוב, הנודר מן הערלים, כך כתוב במשנה. אדם שמדיר את עצמו, כן, נודר מן הערלים, זאת אומרת, הוא נודר שהוא לעולם לא יהנה לא יהנה מערלים. לא מהם, או לא מהם, או לא מנכסיהם. הנודר מן הערלים, מדיר את עצמו מהם. אז כתוב שהוא מותר בערלי ישראל, כי הם לא נקראים ערלים. והוא אסור במי שנימול מן הגויים, כי הוא כן נקרא ערל, אף פי שהוא נימול. כך כתוב במשנה. ההוא נקרא ערל כשהוא נימול, ובני אברהם נקראים נימולים גם כשהם ערלים. אברהם אבינו מוליד בני ברית, מוליד בני ברית. להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. ודאי שישנה מצוות עשה, זאת מצוות עשה שיש בה כרת, מצוות עשה חמורה מאוד. ודאי. צריך למול, והמילה דוחה שבת, המילה היא מצווה. לפי החומר של מה שמגיע למי שעובר עליה, רואים את גודל המצווה. זאת מצווה שאין כמותה. אין עוד מצווה כזאת, כמצווה. אבל המצווה הזאת היא קיום מצווה. לא היא זאת שעושה את בני ישראל לבני ברית. הם בני ברית גם אם לא נימולים. לא המצווה הזאת עושה אותנו לבני ברית. אברהם אבינו, נולדנו, אנחנו בני אברהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, אז אנחנו בני ברית. כאן נקודת החיבור. זאת נקודת החיבור שבין שתי הבריתות האלה. התורה מדברת עליהם כברית אחת. אבל זאת אותה ברית. אותה ברית חלה. כן? אלו הם שני האופנים, שני הפנים שהברית הזאת בעצמה מתגלה דרכה. אותה ברית מתגלה בשני הפנים האלה. היא מתגלה בפה, בלשון, פה דרך אגב, בגימטריה מילה. מילה ופה, זאת אותה גימטריה. אבל אותה ברית עצמה מתגלה בזה ובזה, גם פה וגם פה. ועיקרה של הברית הזאת, הברית הזאת היא ברית שמחברת, מצרפת כביכול את מציאותו של בורא העולם. היא מצרפת אותה לעצם חיינו. הדבר הזה מצטרף לחיים בעצמם. החיים בעצמם, דהיינו, החיים בעצמם, הגילוי שלהם זה ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה, והחיים בעצמם מתגלים בכוח ההולדה של האדם. האדם, החייו שלו, מתפשטים והולכים, דרך ההמשך. כאן נמצאת נקודת החיים של האדם. כאן במקום הזה נחרטה ברית, והברית מצרפת כביכול את זה שאיתו הברית נחרטה, מצרפת אותנו אליו בעצם החיים. זה אותו כוח, אותו כוח, אותו דבר שנותן לנו את האפשרות לדבר דברי תורה, שאנחנו נוכל לדבר דברי תורה, אנחנו נוכל לומר דברי תורה, לחצוב מליבנו שלנו דברי תורה, ואלו יהיו דברי תורה באמת. זאת ברית הלשון. ועצם חיינו הם הברית, והראיה שמי שנולד מאיתנו, אז הוא ממילא בן ברית. זאת אומרת שהברית היא לא דבר נוסף. כל הבריתות כולם, חוץ מברית מילה, זה דבר, הבריתות, הן לא חלות בדרך ממילא על הצאצאים, רק מה שנקבע כך מלכתחילה. שזאת ברית שחלה על כל כלל ישראל כולו. הברית שנחרטה עם דוד, גם היא ברית עולם, אבל היא מותנה, היא מותנית. אם ישמרו בניך הבריתי, ועידותי זו על עמדם. אז גם בניהם עד עד ישבו לכיסא לך. זאת אומרת, המשך הברית הוא תלוי אם יקיימו או לא יקיימו. זאת אומרת, אם ממשיכים להיות מחוברים לרצון השם. אבל בני ישראל הם בני ברית בכל מקרה, בכל אופן, בכל מצב. הם נקראים נימולים, הם נקראים בני ברית בכל מצב, מה שלא יהיה. אנחנו בני ברית. אנחנו לא שייך שאנחנו נפקיע את עצמנו מזה. אנחנו יכולים לעשות כל דבר שבעולם. כל דבר שבעולם. את הברית עצמה אנחנו לא יכולים לבטל חלילה. הברית עצמה לא מתבטלת. יכולים לעשות. גם אם חלילה, חלילה וחלילה, גם אם עושים כל דבר אסור שבעולם. אבל את הברית עצמה אי אפשר למחוק. אותה אי אפשר להעביר. הדבר הזה נהיה עצם החיים. אם אנחנו חיים, אנחנו בני ברית. כך. זה דבר שמתחייב מהברית הזאת. דהיינו, הברית הזאת היא הברית שהיא כוללת את שני הדברים האלה גם יחד. מניין מגיע הכוח למה שדיברנו? איך אפשר שיתקיים, זאת אומרת, שיהיה דבר כזה, שאפשר יהיה לומר עליו, וירא אליו השם. דהיינו, אברהם הביא עליו גילוי שכינה. איך עושים דבר כזה? איך עושים דבר? וירא אליו השם באלוני מורה. כך כתוב. אלוני ממרה. הכוח הזה שאנחנו מצידנו יכולים ליצור מציאות, שזאת מציאות אמת מלמעלה. כמו שאנחנו יכולים לומר דברי תורה, כן, לקלוט וגם לחדש דברי תורה, ודברי התורה האלה הם תורה לעמיתה, אלה דברים לעמיתה של תורה. זהו הכוח שניתן לנו מכוח ברית הלשון, מכוח אותה ברית שנכרתה עם אברהם. אותה ברית שנכרתה עם אברהם, היא מאפשרת שיתקיים וירא אליו השם באלוני מורה. זאת הברית שמאפשרת את זה, מאפשרת שברית אומרת קשר, חיבור של חיים, חיבור של עצם הקיום בין שני בעלי הברית. זאת קריטת הברית שכביכול בינינו בין הבורא יתברך. קריטת הברית הזאת עושה אותנו, כן, מצרפת אותנו, את עצם חיינו, כביכול. מאפשרת לנו, הברית הזאת מאפשרת לנו, כן, להביא עלינו, לצרף את עצמנו למציאות האמיתית בכל עניין. זאת התוצאה, זאת התולדה. זהו הפועל היוצא מאותה ברית שאברהם אבינו, שכביכול בורא העולם קראת עם אברהם אבינו. הברית הזאת היא ברית שהיא כוללת גם את ברית הלשון. וברית הלשון זאת ברית שעושה, פועלת, שאברהם אבינו נקרא אבא עם כוח דיבורו. הוא נקרא בורא בני אדם, מביא בני אדם לעולם, בני אדם חדשים, בני אדם שלא היו, בני אדם שהם כקטן שנולד, הוא זה שמביא אותם לעולם. זה בכוח אותה ברית. גם קודם אברהם אבינו היה מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, עוד לפני הברית, עוד לפני ברית המילה. זה, אברהם אבינו עוד עשה את זה עשרות שנים קודם. את ברית המילה הוא היה, בזמן ברית המילה הוא היה בן 99, כמו שכתוב בפסוק. ואת זה הוא עשה עוד בגיל קודם בהרבה. אברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. ושם כתוב הנפש אשר עשו בחרה. זאת אומרת, הרבה שנים קודם. אבל כל אותם גרים לא נשארו, הם לא נעשו כקטן שנולד, וזאת לא נהייתה מציאות קבועה וקיימת. עם כוח הברית, אז מי שנכנס בברית, אז הוא כבר לא יכול לצאת ממנה. אז הוא נקבע, והוא נמצא כאן, והוא כקטן שנולד לעולם ועד. זה דבר שהוא לא בר ביטול, את זה אי אפשר לבטא. כל אותם נפשות שהם עשו בחרן, הם באו, וכמו שהם באו, ככה הם הלכו. לא נשאר מהם זכר, אין מהם שריד ופליט. מאז הברית, אז אברהם אבינו הוא בפועל אב המון גויים. לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, אז אברהם אבינו הוא אביו, אביו בפועל. עד כדי שהוא יכול לומר, אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו. הזכרנו פה בשבוע שעבר, מידת החסד של אברהם אבינו. גם עליה כתוב בגמרא שנכרתה ברית. הגמרא אומרת, אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. קראנו פה בשבוע שעבר את הגמרא בפנים. את הגמרא בכתובות בדף ח' עמוד ב'. כתוב, אחינו גומלי חסדים. המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, שגמל חסדים, שנאמר, והייתה אשל בבאר שבע, כמו שכך אומר רש"י, אשל ראשי תיבות אכילה, שתייה לוויה. למדנו שאברהם אבינו גמל חסדים, והגמרא מוסיפה רק שנכרתה ברית, זאת לא גמילות חסדים מידה, זאת גמילות חסדים שנכרתה עליה ברית. זאת אומרת, מידה זאת מידה שהיא ניתנת לעשרה, היא ניתנת לקלקול. מידה שנכרתה עליה ברית, פירוש, הברית שנכרתה עליה, הופכת את עצם הקיום, אברהם אבינו, עצם חייו, הם גמילות חסד. עצם חייו. זה דבר שמצטרף לחיים עצמם, זה דבר שנהיה עצם החיים. זאת הברית. עצם החיים, החיים הם, אלו הם, זה החיים עצמם בקיצור. זאת לא מידה, 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 מידה יכולה מחר להשתנות. זאת ברית ולא מידה. כלומר, אלו החיים עצמם. אברהם אבינו גומל חסד כחיים, גומל חסד. כך הוא חי, אלו הם החיים עצמם. להבין. הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר. להבין, כן, להבין את המיוחד, את עד איכן הדברים מגיעים. אברהם אבינו חי במציאות פיזית אחרת. זאת מציאות אחרת. המציאות שאברהם אבינו חי בה זאת מציאות אחרת מהמציאות שכל באי עולם חיים בה. אברהם אבינו חי בתוך מערכת שנקראת ברית. אמרנו, כל מי שרוצה להתבונן, איפה נמצאת נקודת החסד האמיתית? איפה זה החסד האמיתי? כשאדם מטיב עם עצמו, זה לא חסד. כשאדם מטיב עם בני משפחתו, זה גם לא חסד. זה עצמו מורחב. זה הוא עצמו קצת יותר מורחב. זה לא חסד. בפסוק כתוב, גומל נפשו איש חסד. אם אנחנו רוצים להבין את המידה של אברהם אבינו, דהיינו את קריטת הברית של אברהם אבינו על החסד, אז פירוש הדבר הוא אחד. פירוש הדבר זה שאברהם אבינו הרחיב את העצמו שלו על כל הבריאה כולה. חסד אמיתי זה מי שגומל עם מישהו חסד, לא מפני שהוא רוצה לגמול עם אותו אחד חסד, אלא שההוא נתפס אצלו כחלק מעצמו. בזמן שמציאותו שלו מתרחבת, כן, מתרחבת יותר, היא נהיית בשבילי נברא העולם. אברהם אבינו הראשון שיכול להגיד את זה, משום שהבריאה כולה באמת נבראה והיא בראה. בשבילי נברא העולם. חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, כל העולם כולו, כן, כל העולם כולו, שייך אליי. זה בשבילי. הזהות שאדם צריך לזהות כל דבר ודבר בעולם כחלק ממני עצמי. זה שורש החסד של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה זה שבעצמו שלו הייתה כל הבריאה כולה. כל ההיברעם כולו הייתה באברהם. זה חסד אמיתי. זה נקרא גומל נפשו איש חסד. אבל הגומל נפשו הזה זה גמילות חסד עם כל מי שלא יהיה בקצה העולם. גם הוא נפשו. כל הבריאה כולה. הכל, הכל. כלול ב, כן, כלול בעצם מציאותו של אברהם. וזה חייב, זה צריך להיות כלול במציאותו של כל מישהו שהוא מזרע אברהם. זה דבר ברור, זה דבר פשוט, זה דבר מובן מאליו. כל מישהו בן ברית עם בורא העולם, בן ברית עם בורא העולם. הברית הזאת מחברת, מחברת, מצרפת. בני ברית אמיתיים, כשהם קורטים ברית, הקשר הגדול ביותר זה הקשר של בית, הקשר של איש ואשתו. זהו הקשר הגדול ביותר, והאישה נקראת אשת בריתך. ככה היא נקראת בפסוק. זאת אומרת, הברית אומרת את הכגופו, את החיבור השלם, את ה... זה נקרא, כגופו זה הכוונה, כן. צריך, כן. הקשר הוא קשר שזה בעצם זה אני עצמי. כך נתפסת הברית עם כל העולם כולו. היוצא, העולה מדברים. כל זרע אברהם, כל בני אברהם, דהיינו, אנחנו כולנו, אנחנו כולנו בני ברית, בכל מקרה, בכל מצב, מה שלא נעשה, לאן שלא נגיע. אנחנו בני ברית. המציאות שלנו, שאנחנו מקטינים אותה, מורידים אותה, עושים אותה לעלובה, לחסרת ערך כמעט, שום דבר. המציאות שלנו היא מציאות כבירה, היא מציאות שאין כמותה. זאת מציאות שכל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא כל העולם כולו. את המציאות הזאת אנחנו קיבלנו כביכול מזה שאנחנו בני בריתו של בורא העולם, והדבר הזה חל בנו מכוחו של אברהם אבינו. אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו המחזיקים, כלשון הגמרא, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. זה לא שייך. המצב שבו אנחנו חיים, העליבות, האופן איך שאנחנו רואים את עצמנו, האופן איך שאנחנו מתייחסים אל עצמנו, כדבר שהוא... דבר עלוב, זה דבר זניח, זה דבר חסר ערך, זה דבר שהוא... זאת מציאות של עולם מלא, עולם מלא. והאדם חייב לראות את עצמו כך. אנחנו כך חייבים לחיות. אנחנו נברנו להיות בעולם הזה, אלו שהם בני בריתו של בורא העולם. הם אלו, אנחנו, הם אלו. שעל ידינו כביכול כבודו של בורא העולם צריך להתגלות. התכלית של כל העולם כולו צריכה להתגלות על ידינו. היא תתגלה במהרה בימינו. אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים. אנחנו צריכים להתרומם, להיות אלה שעל ידינו הכל מתגלה. רק דרכנו יתגלה כל מה שצריך להתגלות. זה מה שרצינו לבאר. התוצאות, זה מה שאנחנו לומדים כאן בפרשה, תחילת הפרשה. פרשה הראשונה בפרשה דעסקינן בה. התוצאות, התולדות של מה שיוצא מתוך אותה ברית שנכרתה עם אברהם אבינו. אותה ברית שנכרתה עם אברהם אבינו, עשתה אותנו, כן, לכאלו, שכל העולם ברשותנו, כל העולם הוא שלנו, כל העולם שלנו. כביכול אנחנו נעשים שותפים לבורא העולם במעשה בראשית. בידינו לברוא עולם, ממילא בידינו גם להחריב עולם. בידינו לשים את עצמנו במקום העליון ביותר, ובידינו לשים את עצמנו במקום התחתון ביותר בעולם. אגב, כתוב באחד מגדולי המפרשים, תלמיד של המהר"ל, כלי יקר, הוא אומר דבר חידוש, הגמרא אומרת, בגמרא כתוב. מחלוקת בגמרא, אבל משמע שככה הלכה. לא ירד מבול לארץ ישראל. לא ירד מבול לארץ ישראל. כך כתוב בגמרא. אז הוא מוסיף, הוא אומר, מכיוון שלא ירד מבול לארץ ישראל, אז בארץ ישראל נשארו דור המבול. כי המבול לא ניקה את ארץ ישראל. ארץ ישראל צריכה להיות דרך אברהם אבינו, דרך מי שניתנה לו הארץ. מי שיפקיע את עצמו מזה, מי שסילק את עצמו מזה, אז אין מי שיעצור בעדו לחזור להיות דור המבול. משהו מענייני דיומא. אבל כדי להפקיע את עצמנו מזה, אז כדי להוציא את עצמנו מזה, אז אנחנו חייבים להיות בני ברית. המבול לנו לא יועיל. מה שכתוב בפסוק, השם למבול ישר, וישב השם מלך לעולם, זה חל על כל העולם כולו חוץ מארץ ישראל. בארץ ישראל נמצאים בני אברהם, יצחק ויעקב. הם מהכוח הזה צריכים לקיים, צריכים לעמוד כביכול. כן. כך בצורה כזאת. צורת האדם שלנו היא מכוח התורה, ולא מכוח השם למבול ישר. השם יעזור לנו, שנוכל באמת להיות מחזיקים בבריתו של אברהם אבינו באמת.